אתן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, למעשה תוכנית על האש של שורפים משחקים. אני אביב מנוח.
אני עומר קפלן.
שלום עומר קפלן, מה שלומך?
מצוין, יש לי וידוי. אתה יודע שכל פעם שאתה, כל פעם שאתה משתיק אותי ומנגן את הפתיח, אני כאילו רוקד פה בחדר, ואז אני...
כי אתה מה, אתה שומע בראש את הפתיח של התוכנית?
לא, אני שומע אותו חלץ.
אה, באמת? אתה שומע אותו דרך המיקרופון שלי?
כן, אז אני כאילו רוקד פה, ואז כאילו נגמר, ואז אני כאילו, אוקיי, מקליטים, קדימה.
כן, זה קטע כזה שאין לי מושג איך לפתור אותו, זה שיש דליפת סול קלה שבקלים. אה, האמת שכרגע, בגלל שהחלפתי אוזניות, קניתי אוזניות חדשות, אוזניות סטודיו, שהם, בעיקרון, יש שני סוגים של אוזניות בעולם. אוזניות סגורות, שמיועדות לבודד אותך מרעשי הסביבה, ואוזניות פתוחות, שהיתרון שלהם זה שהאיכות סאונד הרבה יותר טובה, אבל אתה שומע את רעשי הסביבה, והסביבה שומעת את רעשיך. אז אני חושב שעכשיו עם האוזניות הפתוחות זה גם דולף קצת למיקרופון.
אם אפשר לקבל אוזניות סגורות לכל הפרצוף, כדי שהסביבה לא תתקרב אליי, זה יכול להיות נהדר.
אני בטוח שהסביבה תאריך את זה, אומר?
ואני אעריך את זה בחזרה.
זהו, היום אנחנו התכנסנו לתוכנית על האש, של שורפים משחקים, כי לא הייתה תוכנית שבועיים, הייתי בלונדון, ואמרתי, מה, אני אחכה להקליט תוכנית חדשה עד יום חמישי הבא? אני צריך להקליט משהו קטן, וגם היו דברים בלונדון ששווה לדבר עליהם בהקשר של משחקים, אז אמרתי, מי המגיש שאני יכול תמיד לגייס בהתראה של רגע, והוא ירוץ להקליט איתי פרק? והתשובה היא, עומר קפלן.
כן, וזה מצחיק, כי אתה שולח לי הודעה, אתה אומר, בוא נקליט. אני אומר, כאילו, אוקיי, מגניב, ושיחקתי אנטם, בוא נדבר על אנטם, ואתה, לא, לא, בלי משחקים. אני כאילו, טוב, בסדר, אני לא יודע על מה נדבר, אבל אני יושב מול מחשב ועם מיקרופון, כאילו, אם אני זוכה לדבר, אז למה לא?
חשבתי שאתה מקליט איתי, כי אתה אוהב את השיחות הנוגעות שלנו, עומר.
האמת שזה נכון, ובגלל זה לא ביקשתי ספוילרים על הטיול עדיין.
בסדר גמור, ואתה גם לא נכנס לפייסבוק יותר, אז גם לא ראית את כל מה שעליתי לפייסבוק.
אני לא בפייסבוק וגם בקושי בטוויטר, אז כן, יצא לי בסדר.
כן, אתה תיזהר, אתה עוד תישאר שם מבודד בארצות הברית שלך, בלי רשתות חברתיות.
לא, להפך, כאילו, אני כאילו, בוא לא נפתח את זה עכשיו, כי אני אגנוב לך את כל הפרק, אבל... כאילו למה, הסיבה שבגללה הצטרפתי לפייסבוק וטוויטר וזה כדי, טוב, לטוויטר פחות, אבל לפייסבוק זה כדי לשמור על קשר עם אנשים שאני מכיר. עכשיו אני פותח פייסבוק, והכל שם פוסטים פוליטיים וקשקושים מאנשים שכאילו, הכי לא אכפת לי מהם, ואני לא רוצה לשמור איתם על קשר בחיים, אז כאילו, כבר כל כך התרחקתי מהיוס קייס המקורי של שימוש בפייסבוק, שאין לי כאילו שום, וגם יש מלא פיצ'רים שאני לא צריך, אז אין לי פשוט מה לחפש שם. כאילו, זה לא שאני לא משתמש בפייסבוק מתוך עיקרון, פשוט זה לא נותן לי שום דבר.
טוב, זה כי בשביל שהפיד הראשי של פייסבוק יהיה מועיל, אתה צריך לעבוד בזה. אתה צריך כאילו לסנן, להסתיר דברים שאתה לא רוצה, לסנן אנשים וזה. ועד שאתה מגיע למצב שלי, שכאילו 90% מהתוכן שמופיע בפייסבוק זה רק התוכן שאני רוצה שהוא יופיע, ומדי פעם מסתננים דברים חדשים, כאילו יש ימים שהם ממש קשים, כאילו שיש משהו, איזושהי תקרית פוליטית, ואז פתאום כל הפיד מוצף לזה, אבל אפילו אתמול שכאילו היו דברים, לא אתמול, כן אתמול, ומתבלבל לי הזמן עם הטיסה, אפילו אתמול שהיו דברים כאילו ממש ברומו של עולם במערכת הפוליטית, זה בקושי צף אצלי בפייסבוק, ואני נורא, נורא אוהב את זה, והסיבה שאני להחזיק פייסבוק זה כי פייסבוק זה בסך הכל מערכת פורומים, זה נורא מצחיק, כל מערכת חברתית באינטרנט מתגלגלת בסופו של דבר לזה שהיא תהיה פורום. כאילו יש לנו, כן, יש לנו את אותה, את אותה שיטת תקשורת כבר 40 שנה, ופשוט האינטרנט יוצר גלגולים חדשים שלה כל הזמן.
אז לא, אז זהו, אני לא מתכוון לעבוד בזה. מה שעשיתי, אני פשוט סידרתי לעצמי כל מיני מערכות כדי שידחפו לי תוכן שמעניין אותי, בלי לצרוך את כל הרעש שמסביב. כאילו אני מנסה כמה שיותר להיזכר למה התחלתי להשתמש בכל מיני שירותים, ולנסות להצמד ל-use case הזה, בלי לקבל את כל הרעש שמסביב.
תשמע, אני יכול להגיד לך שאין לי מושג למה התחלתי להשתמש בפייסבוק כשפייסבוק יצא, אבל ב-2012 מחקתי את החשבון הישן שלי, פתחתי חשבון חדש ונקי, והסיבה היחידה שכאילו אני מתחזק פייסבוק מאז זה כי זה כלי שיווקי, זה פשוט נשארה הדרך הכי טובה להזרים, זה צינור להזרמת תנועה.
אז זהו, שמעתי ציטוט לא מזמן ממישהו שאמר שהאנשים היחידים שנשארו בפייסבוק זה אנשים שעובדים בפייסבוק. אז זה נשמע לי, זה לגמרי מסתדר לי מה שאתה אומר.
שזה מוזר, כי כאילו עובדה שהקהל עדיין שם, כי אחרת זה לא היה עובד לנו.
כן, כי יש שם כאילו, כי פייסבוק, אתה יודע, אנשים התחילו להשתמש בו בגלל משהו מסוים, ופשוט התחילו להעמיס כל מיני פיצ'רים ומנגנונים שכאילו קוראים לזה ה-attention economy, דברים שכאילו כל מה שהם עושים זה לתפוס את תשומת לב ולהחזיר אותך לשם. אז זה פייסבוק. בטוויטר התחלתי להשתמש כי ראיתי, אתה יודע, זה מין קשר בלתי אמצעי לאנשים שנורא מעניין אותי לשמוע מה הם אומרים, אבל מה שקרה שאני עכשיו גם עוקב אחרי מלא חברים וכאילו, וגם כאילו, או אנשים שחצי מעניינים אותי, ורוב הזמן אני פשוט צורף המון 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 זמן על תוכן, אז כאילו בקטע נורא היפסטרי, איזה סוף שבוע אחד, פשוט פיתחתי לעצמי טוויטר קליינט משלי שעובד על הטרמינל, וכאילו אני מביא פיד רק של מי שמעניין אותי, בלי גרפיקה, בלי נוטיפיקיישן, בלי שטויות, רק כאילו טקסט, ואני יכול לקרוא דברים ולקבל השראה מהאנשים שאני צריך, בלי להיכנס לאתר.
אז אני, קודם כל אני לא משתמש באתר הראשי של טוויטר שנים כבר, הסיבה היחידה שאני פותח אותו זה כי טוויטק עדיין לא הוסיפו את האפשרות של copy-paste לתמונות, אז אני פותח, אם אני רוצה לצייץ משהו עם תמונה שעשיתי לקופי, אז אני פותח את האתר הראשי. אבל בטוויטק, חוץ מזה שכאילו העיצוב שלו הרבה יותר נוח, אתה יכול לעשות דברים כמו להסתיר מדיה ולסנן את הפיד בכל מיני צורות ודברים כאלה, אז חלק ממה שאתה אומר זה עושה לי. אבל האמת שגם בטוויטר דורש קצת עבודה, כי פעם בכמה זמן אני מסנן את מי שאני עוקב אחריהם, עם כמה כלים, כלומר, יש לי איזשהו כלי שנקרא סטטוס ברו, שנותן לסנן לפי זמני פעילות, אז נגיד אם אני רואה שאנשים שלא ציצו שום דבר בשלושה שבועות האחרונים, אז אני אומר, אוקיי, אני לא צריך אתכם ברשימת עוקבים שלי ודברים כאלה. אז זהו, אבל טוויטר עדיין משמש לי בתור רשת חברתית אמיתית, כלומר, שבאמת אכפת לי לדבר עם אנשים בה, ולא רק זה. טוב, אבל לא, כאילו זה הופך להיות, לא על הפרק, לא על זה באנו לדבר בפרק הזה.
אבל איזה היפסטרים אנחנו, תראו אותי, אני לא משתמש בזה באתר הראשי של זה.
אני לא יודע אם זה כזה איזה.
לא, אפשר להיכנס לדיון על כאילו, איך טכנולוגיה משפיעה, אבל זה מעניין, אבל פודקאסט אחר, ספר לי על הטיון.
לא, האמת שטוויטר עד לפני משהו כמו חצי שנה, היה להם פיצ'ר של In case you miss this, והפיד שלהם לא היה מציג, כאילו פעם טוויטר תמיד היה סדר כרונולוגי. ואז הם התחילו להכניס פיצ'ר עם דמויי פייסבוק שעושים לך אלגוריתמיקה על הפיד, ואז אנשים נורא התעצבנו. ובקליינטים חיצוניים כמו טווידק, זה לא היה ככה, אז יכולת להשתמש בטווידק ולא לקבל את זה, ואז הייתי נכנס לפעמים לאתר הראשי, כי כן, כאילו, פעם ביום בבוקר הייתי נכנס לאתר הראשי בשביל לקבל את הפיצ'ר הזה של In case you missed it, כדי לראות דברים שאולי פספסתי. מה שאני כן רוצה להמליץ לך ולקהל באופן כללי, זה על שירות שנקרא nazel.com, שמתממשק עם הטוויטר, ועושה לך אגרגציה של שיתופים, של דברים שאנשים בפיצ'ר שלך שיתפו, גם אתה בכלל לא נכנס לטוויטר. ואז נגיד, אם אתה רוצה, זה סוג של שילוב של גוגל ניוז עם RSS כזה, מבחינת מה שזה נותן לך, כי אני יכול להיכנס, גם אני מקבל את האימייל שלהם פעם ביום, וגם אני יכול להיכנס ופשוט לראות פיד של כל השיתופים שאנשים שאני עוקב אחריהם נתנו בתקופה, כאילו, יממה האחרונה, שבוע האחרון וכן הלאה, ואתה יכול גם, יש להם פיד של כאילו דברים בולטים של אנשים שאתה לא עוקב אחריהם, כאילו אם אתה רוצה לקרוא חדשות שצף בטוויטר ולא רק מהמעגלים שלך. מה? כן?
אמרתי זה נשמע כמו שם של תרופה. תשאל את הרופא אם נזל מתאים משלך.
כן, כי זה בסדר. הסמל שלהם זה קיפוד עם אף ארוך. ואפרופו אימיילים שעושים לי אגרגציה של חדשות שאני מקבל, אז אני נרשמתי לשירות מהפכני שנקרא eSports Radar, ואני מקבל מדי בוקר מייל עם קישורים מעניינים בתחום האי-ספורט, ואני אפילו יצא לי לעשות לכמה וכמה מהם רישר. כמו שדיברנו כבר, יש דברים שאתה מביא מאתרים כאילו שאתה אולי מכיר אותם מאי-ספורט, אבל הם לא אתרים שממש מוכרים בתחום של גיימינג ניוז, אז אני מחפש את אותה ידיעה באתרים נורמליים יותר, ואז את זה יפיץ.
אני לא מביא כלום משום דבר, כאילו יש אלגוריתם, הוא בודק מה מקבל הכי הרבה טראקשן, ואז הוא עושה את השטות שלו ומביא כאילו את הדברים לניוז יותר, אני אפילו לא... כאילו, לא נוגע בזה, אם ידיעה קיבלה הרבה, כאילו, קלאוט, כאילו, נגיד אם יש אתר שמסקר קאונטר סטרייק, אבל הוא לא הכי מוכר, אבל הידיעה הזאת באתר הזה קיבלה הכי הרבה, כאילו, תשומת לב. יכול להיות, כאילו, האלגוריתם מניח שיש שם משהו שהוא יותר חזק מהמשקל של אתר אחר. למרות שלאתרים שהם יהודיים, נגיד אתר שמסקר רק ליג אוף לג'נד, יש יחסית הרבה משקל בתחום, אז לא משנה, למה אנחנו נכנסים לאלגוריתם? אבל העיקר שאתה מקבל משהו מהניוזלטר, האמת היא שאני כאילו מסתכל על הסטטיסטיקות, יש כרגע משהו כמו 50 מנויים, זה לא יותר מדי, אבל יש משהו כמו 98% כאילו open rate יומי, כאילו אנשים מקבלים את זה ובאמת פותחים את זה, שזה מגניב בעיניי.
כן, זה יפה.
כן, זה נחמד.
תיכנס להזדמנות לעמוד של לעמוד אייסל, ואתה תראה שחלק מהכתבות שמשותפות מדי יום זה כתבות ששלפתי ממך.
זה נחמד. אני חושב כאילו איך לעשות את האבולוציה הבאה של זה. כאילו, מצד אחד, כאילו, זה נחמד שאני נותן לך את הכותרות. היה נחמד אם הייתי גם נותן לך איזה משהו לעשות עם זה. אני לא לגמרי יודע מה.
אז אני מציע לך שתבדוק באמת את הפורמט של נאזל. של הניוזלטר שלהם, כי כשהם שואבים כשהם שואבים לי קישורים, הם בגלל שזה מבוסס על אנשים שאני עושה להם פולו ששיתפו את זה, אז הם נותנים לי לראות כאילו גם את התגובות, כלומר את השיתופים בטוויטר.
אני יכול אולי לבדוק באמת להראות, כאילו לתת לך גדי אינדיקציה של כמה שיתנה, נראה, אני אחשב על זה. יש לי כאילו דאטה שאני יכול לספק איתו.
טוב, עכשיו נעבור לנושא הפרק.
כן, קדימה.
אז זהו, אז הייתי בלונדון כמעט שבועיים, 10 ימים בפועל, והיו שם דברים מעניינים בתחום הגיימינג, ואני רוצה לדבר על זה.
אתה יכול גם לשלב סיפורים על אוכל בין לבין?
כן, אכלתי בלונדון המבורגר ופיצה. ואני לא צוחק, רוב מה שאכלנו בלונדון זה בסנדוויצ'יות שלהם, ובהמבורגרים, כי יש איזה 4 רשתות המבורגרים טובות בלונדון, ואכלנו באיזה 2 מקומות של פיצה, פיצה בטבון, פיצה מחמצת.
אכלתם... שועית בבוקר ועגבנייה?
לא אכלנו, המלון לא הגיש English breakfast, הוא הגיש breakfast רגיל, עם לחם ומאפים וביצים קשות. אז לא אנחנו זה. אז זהו, זה הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, אם אתם עוקבים בפייסבוק, על העמוד, או בווקינג גיימרס, רגע, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על לונדון, במהירות, ספוטיפיי שינו את הדרך שבה הם מקבלים פודקאסטים חדשים. דיברנו על זה בעבר, שספוטיפיי עד לפני, ממש עכשיו, היו או עובדים עם שותפים ספציפיים שהם מפיצים פודקאסטים, או שהיו מעבירים דרך הליך הרשמה שלא היית יכול אף פעם לדעת אם באמת זה עובר. ועכשיו יש להם אתר חדש, Spotify for podcasters, זה קל, זה פשוט, לקח פחות מ5 דקות עד שאוספתי את התוכנית לקטלוג שלהם, אז זהו, אנחנו בספוטיפיי, אוספתי את הלוגו באתר, אתם יכולים להיכנס לאתר, בהערות הפרק יש את הקישור הישיר, זה מציג כרגע רק 36 פרקים אחרונים, שזה משהו כמו השנה האחרונה, קצת פחות מהשנה האחרונה, אבל זה בסדר, היות שאנחנו פודקאסט אקטואלי, אז זהו, אז עכשיו אתם יכולים גם בספוטיפיי, ואולי זה יביא לנו קצת אנשים חדשים. Anyways, לונדון, אז הדבר הראשון שרציתי לדבר עליו, וזה משהו שכאילו התכוננתי ללכת אליו, זה הייתה תערוכה שנקראת Video Games Design Play Disrupt, במוזיאון אלברט אנד ויקטוריה, סליחה, ויקטוריה ואלברט, אני כל הזמן הופך אותם, זה לא ראוי, ויקטוריה קודם. ויקטוריה ואלברט. ויקטור ואלברט, מי שלא מכיר, זה מוזיאון, הוא נמצא באותו שדרת מוזיאונים יחד עם מוזיאון ה-Natural History ומוזיאון המדע. זה מוזיאון שמוגדר מוזיאון לעיצוב, אבל לא מה שתחשבו עליהם היום, כאילו כעיצוב גרפי או משהו, אלא ממש יש שם חדרים שלמים שמוקדשים לאלמנטים עיצוביים, למשל אולם שמוקדש לעיצוב בברזל. אולם שמוקדש לויטראז'ים, לחלונות צבעוניים. אולם שמוקדש לעיצוב חפצי קודש, כולל ארון יהודי לכלי קודש יהודים. זה היה משחק מילים לא מתוכנן. כן, אז זה אלברט וויקטוריה. שנה שעברה שהיינו שם הייתה התערוכה הפותחת ממש הראשית במוזיאון, היה של אופנה לאורך הדורות. אז ממש היה שם חלונות תצוגה עם אופנה מהמאה ה-16 והמאה ה-14 ועד לתחילת המאה ה-20 וכאלה. והתערוכת Video Games Design Play Disrupt, זו תערוכה שעלתה שם אם אני לא טועה, ביוני, והיא נגמרה שבוע שעבר. אני הגעתי, הייתי בתערוכה, ויום שבת אחר כך, או יום ראשון אחר כך, זה היה היום האחרון של התערוכה. ולפיכך גם שמחתי שיצא לי להגיע אליה, וגם קניתי לעצמי את ספר התערוכה כמזכרת. הוא לא רק כמזכרת, הוא גם מכיל עוד הרבה יותר מידע ממה שיש מה שהיה בתערוכה עצמה. אז מה היה שם בתערוכה? התערוכה, המטרה שלה הייתה להציג את התרבות של פיתוח ומשחק במשחקי וידאו, לקהל הרחב בעצם, והיא מתמקדות על משחקי וידאו קונטמפורי, כאילו עכשוויים, מהעשור האחרון. הסדר של תצוגות היה ככה, ג'רני היה הדבר הראשון שהוצג שם, אחר כך Last of Us, אחר כך אני צריך להסתכל בתמונות, אבל היו כמה דברים שאני פחות הכרתי, יותר מובייל, דברים של נינטנדו וזה, היו כמה משחקי אינדי, היה שם את קנטקי ראוט זירו וזה, ואז היה חדר של No Man's Sky, ואז אחרי שאתה עובר, וכל משחק, היה בלאדבורן בין לבין, וכל משחק היה איזשהו דגש על איזשהו אלמנט שהוא מעביר, וגם לשחקן וגם בתהליך של הפיתוח שלו, כי התערוכה נקראת Design Play Disrupt, זה גם על הצד שלה, איך תכננו את המשחק הזה, גם בצד של מה משחקים במשחק הזה, ואחר כך היה גם את הקטע של, כאילו זה היה קצת מחולק לשלושה חלקים כזה, של בהתחלה זה היה, הנה משחקים, בואו תראו מה הופך אותם למגניבים, אחר כך היה, הנה סוגיות בעולם הגיימינג שכדאי לכם להכיר, ובסוף היה מין אזור של מייקרים כאלה, שגם קבינטות של ארקייד, שאנשים פיתחו לבד, כל מיני דברים כאלה. אז נגיד, בעולם של ג'ורני, היה כל מיני מידע לגבי איך עיצבו את הדמות, ויש שם ממש וידאו של החבר'ה שפיתחו את המשחק, הולכים לדיונות ומצלמים את עצמם, נופלים בחול בדיונות, בשביל להבין איך חול עובד ואיך לייצר את זה. ואז היה שם לוח על הקיר, ודיברתי אחר כך גם עם ערן, ערן הזכיר את זה, ויש את זה גם באלבום, בציומים שלי. זה מין גיליון אקסל כזה, שמראה את כל מהלך המשחק, גם מבחינת העלילה שלו וגם מבחינת האזורים השונים, ומנתח כל חלק במשחק לפי מתודולוגיות שונות. אז אחד המתודולוגיה הכי מוכרת של פיתוח תסריט, זה שלוש המערכות. מערכה ראשונה, מערכת פתיחה, ואז יש את המערכה השנייה שקוראים בדברים, יש קונפליקט, ואז מערכה השנייה יש קליימקס, סוגרים את הכל וזה. אז המשחק מחולק לשלוש מערכות, ואז בתוך השלוש מערכות האלה, יש את 12 השלבים של מסע הגיבור. עכשיו, אם אתם מכירים את המשחק ג'רני, ג'רני הוא משחק קלאסי של מסע הגיבור, למרות שהמשחק הוא חסר דיאלוגים וחסר טקסטים, וכל המשחק מועבר על ידי אווירה בלבד, יש שם אחד לאחד בדיוק את השלבים של מסע הגיבור, כפי שכתב, איך קוראים לו? ג'וסף קמב? אני חושב ג'וסף, אבל קמב זה השם משפחה. ויש כמובן פרק על זה של אקסטרה קרדיטס, למי שלא מכיר. אם אתם רוצים אם לא שיחקתם ג'ורני ואתם לא מכירים את המסע הגיבור, תחשבו סטאר וורס, סטאר וורס גם יצירה קלאסית שעוקבת אחד לאחד אחרי מסע הגיבור. אז יש את חלוקה של מסך הגיבור, ויש שם ממש גרף שמראה את הפייסינג, גם מבחינת קצב של המשחק, וגם מבחינת המתח והלחץ הרגשיים שהשחקן עובר, וממש פירוט, וזה רק, אני נתתי כרגע 4 דוגמאות מתוך איזה 20 רבדים שונים שיש לגרף הזה, שמנתחים, אבל לא מבחינת פוסט, כלומר זה לא משהו שמישהו בא ועשה אחרי שהמשחק יצא ואמר אני אנתח את היצירה אחרי שיצא, לא, זה תכנון שהיוצרים שהמשחק תכננו את המשחק, בנו אותו ככה. תמיד, לא יודע אם תמיד, אבל אם יצא לך ואם יצא לכם ללמוד דברים של מדעי הרוח, ספרות, קולנוע, דברים כאלה, אז הרבה פעמים יש את החרה הזה שנותנים לך יצירה, ואומרים לך, תנתח את המסרים האידיאולוגיים מאחורי היצירה הזאת. ובכלל, יש לי מרצה במכללה, שטוענת שלכל דבר, לכל ציור, לכל סרט שאנחנו רואים, יש אידיאולוגיה מאחוריו. וזה תמיד הצבן אותי, זה הצבן אותי מהתיכון, ששולחים אותך לכתוב book reports, וכאילו אתה צא, ודוחפים בכוח מסרים, ואני אומר, רגע, הסופר חשב על המסרים האלה, כשהוא יצר את היצירה שלו, אז פה בג'ורני מראים לכם גיליון אקסל, ואומרים לכם מפירוש, כן, המפתחים של המשחק הזה חשבו על כל הדברים האלה, כשהם פיתחו את המשחק הזה. שיחקת בג'ורני? ראית ג'ורני? אתה יודע מה זה ג'ורני בכלל?
אני יודע מה זה ג'ורני, לא שיחקתי, אבל אני לגמרי מסכים איתך בקטע של הניתוח, של הפוסט, זה היה כאילו הרבה יותר נחמד לדעת, כאילו מה הם חשבו תוך כדי שהם עשו את זה, זה נותן לך אולי איזושהי הצצה למה, כאילו מה עבר להם בראש, ומה יעבור להם בראש בתכנונים העתידיים שלהם, ולבוא ולהלביש על זה משהו שהוא לא, רק כי הוא מתאים לאידיאולוגיה אחרת, זה כאילו קצת חוטא למטרה, אבל כאילו אם אי פעם רצית להבין סטודיו למשחק או חברה, ומה כאילו, מה האסטרטגיה שלה במשהו אחד, ולנסות לצפות מה תהיה האסטרטגיה שלה במשהו אחר, אז לנסות להבין את זה בדיוק מהמיצגים האלה, זה נראה לי משהו ממש מגניב.
כן. זהו, אז פשוט פתחתי את התמונה מול העיניים, אז הגרף העליון שלה זה מראה אינטנסיטי של המשחק, ואז יש באמת את החלוקה למערכות, ואת האזורים של המשחק, ואת מסע גיבור, ואז יש חלוקה גם מה שחקנים מקבלים כשהם משחקים במולטיפלייר בכל שלב, ומה מקבלים כשהם משחקים בסינגל פלייר. ויש פה גם סוג של חלוקה לאיזה מכניקות מופעלות ומושלבות, ובאמת, כאילו, גם מבחינה של, אם מעניין אתכם, מה עובר למפתחים בראש, וגם מבחינה של שחקן, של אם שיחקתם במשחק, סקלו את זה ותראו איך זה עובד בהתאם למה שיחקתם. במיצג של Last of Us היו כמה דברים מעניינים. קודם כל דיברו על פיתוח העולם, על איך הם רצו, כאילו איך הם הפיחו בו חיים מבחינת האלמנטים ששמו, היה כאילו כמה צילומים שהם לקחו איזו, כאילו איך הם שחזרו דברים שהם מצאו בעולם האמיתי והכניסו אותם לתוך המשחק. ואז היה שם לוח ענק שהעליתי חר התמונה שלו לפייסבוק, ואני אסתכל אחר כך אם יש לי תמונה יותר טובה, כי כל הזמן עבדתי עם מסכים קטנים שהייתי בחול. אבל יש שם לוח ענק שפשוט מראה את כל השתלשלות והתפצלויות העלילה של המשחק. עכשיו, אם לא שיחקתם Last of Us ואכפת לכם מספוילרים, אל תסתכלו על זה. אבל זה פשוט לוח שם, כאילו בגודל של קיר מאוד גדול, שמודבקות פה פתקיות, זה החלק הזה של המשחק, הנה הדברים שיכולים לקרות, וזה זה היה בכלל מגניב. בחלק של בלאדבורן היה סרט וידאו שמסביר לאנשים, כי בוא נודה בזה, אם אתה לא גיימר קור שנחשף למשחקים מהסגנון, אין לך מושג מה הולך במשחק כמו בלאדבורן. אתה צריך שמישהו יסביר לך את היחס בין עקומת האתגר של המשחק לבין מה שקורה בו. אז יש שם וידאו שמציג אחד לאחד, כאילו הוא ממש מסביר ומולכם שאנשים רגילים יכולים להבין איך הגיימפליי לופ של משהו כמו בלאדבורן עובד. את הכך ותן של להיות אגרסיבי יותר או פחות, להתחמק ממפלצות וכן הלאה. את כל הדברים האלה, ספציפית בבלאדבורן, יש גם את העניין הזה של, אתה יכול לרפא את עצמך אחרי שנפגעת, אם אתה אגרסיבי מספיק.
כן. אני חושב שיש שם בדיוק משחק חדש, שזאת הפעם השנייה אחרי בלאדבורן שראיתי את זה, קוראים לו, זה עכשיו, זה יצא לו מזמן בסטים, קוראים לו Strange Brigade, אני חושב. שמעת על זה?
לא.
זה מהחבר'ה שעשו את סנייפר אליט.
אוקיי.
זה משחק קו-אופ במצרים, בקיצור, זה לא משנה המשחק, זה הפעם הראשונה, השנייה אחרי בלאדבורן שראיתי שכאילו, אם אתה עומד למות, אם תהיה יותר אגרסיבי, אתה תרפא את עצמך, כאילו זה די מגניב.
כן. זהו, ושסיים את זה בקונטקסט של, זה לא רק של, הנה מכניקה שעוזרת לשחקן לרפא את עצמו. זה מכניקה שאמורה לנהל את המידת אגרסיביות שהשחקן פועל בה. כי יש בו כך ותן, אתה יכול להיות יותר אגרסיבי ולנסות להחזיק את עצמך בחיים, מצד שני אתה חושף את עצמך לסכנה. ועכשיו, זה דברים ש... אנחנו בתור גיימרים שחלק נכבד מזמן התחביב שלנו מוקדש לזה, מבינים אינטואיטיבית, אנחנו מבינים את הכך ותן הזה. וזה בעצם ההערה שיש פה לרוב התערוכה. התערוכה הזאת מגניב ממש לראות אותה אם אתה גיימר, אבל התערוכה הזאת לא מיועדת לגיימר. התערוכה הזאת מיועדת לציבור הרחב. ואולי אני שוב פעם מדבר על זה עם ערן כשהוא יהיה פה, אבל ערן מספר שהוא היה שם עם אשתו, עם דסי, שגם הייתה פה בפודקאסט כמה פעמים, והיא אמנם חשופה יותר, אבל היא לא משחקת באותה מידה שלנו, היא ורן משחקים הרבה ביחד וזה, וחלק מהדברים שהיא ראתה, היא לא הכירה אף פעם, וזה היה ממש מלהיב בשבילה. בחלק של קנטקי ראוט זירו, האמת שלא התעמקתי, יש לי כמה צילומים משם, אבל לא התעמקתי יותר מדי מהירו שם, אני חושב שדיברו על מבנה האפיסודי ועל ההשתלשלות של העלילה. בחלק של No Man's Sky דיברו הרבה על היצירה הפרוצדורלית של עולמות ושל יצורים וכאלה. ואז אחרי החלקים האלה של דיברו של האלמנטים שנכנסים לעיצוב של משחקים, היה את החלק של הדיסרפט. בחדר הראשון היו מיצגים שעוסקים אני חושב שלוש סוגיות, זה היה עניין האלימות במשחקים, עניין של נשים במשחקים, ועניין של אתניות במשחקים. והיה שם גם סרט וידאו שישבו דוברים מכל מיני דיסציפלינות שונות, שדיברו על החוויות שלהם, כלומר, מבחינה מגדרית, מבחינה מינית וכן הלאה, והיחסים של זה למשחקים ולמה שמשחקים מייצגים, ואז היה שם עיסוק די נרחב בשימוש באלימות במשחקים, ומה זה אומר תוך כדי זה שאנחנו יודעים וזה למרות שאני אומר את זה הרבה בפודקאסט, כי זה המחקרים הנוכחים, אבל זה גם מה שאמרו בתערוכה. אנחנו יודעים היום שצריכה של מדיה אלימה לא מובילה לאלימות, כלומר אין קשר ישיר בין הדברים האלה, אבל עדיין זה איזושהי הצגה של אלימות, וכלומר, מה המערכת יחסים פה בין האלימות שאנחנו רואים במציאות לבין האלימות שאנחנו רואים במשחקים. היו את הדברים הרגילים סביב ייצוג נשי במשחקים שכולנו מכירים, כמובן, זה לא חדש. היה אותה התייחסות לייצוג אתני וכן הלאה, וזה היה אולם שלם שמדבר על הדברים האלה. היה שם גם איזה שני שולחנות שדיברו על להכניס סוגיות מסובכות מהעולם האמיתי לתוך משחקים. למשל, היה סיפור לפני כמה שנים שמשחק שעסק במלחמת האזרחים בסוריה, אפל הסירו אותו מהפלייסטור, מהאפסטור, כי זה, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה הגדרה שלהם, הייתה להם איזושהי הגדרה מונפצת שאפשרה להם להסיר את המשחק הזה כאילו הוא לא לגיטימי. אז היה עיסוק בדברים כאלה. ושוב, לאנשים שלא חיים את הסיפור הזה ולא נחשפים לזה באינטרנט, וכל מה שהם ניזונים ממנו זה מאחר שהחדשות משדרות לנו כל פעם שמדברות על משחקים, כי באמת, כל פעם שאני רואה את את ה... לא יודע מה קורה אצלכם בארצות הברית, אבל כל פעם שהחדשות בישראל מדברות על משחקים, הם כאילו, אני יושב שם, ואני אומר תודה אם הדיווח הוא ניטרלי, גם תוך כדי שאני אומר, כן, זה לא נכון, וזה לא נכון, וזה לא נכון. וזה במקרה הטוב, כאילו, שבוע אחרי שאפקס לג'נד יצא, היה בחדשות כתבה על אפקס לג'נד, הדבר החדש, שימכר את הילדים שלכם אחרי פורטנייט. כן, ואז כאילו, אני יושב שם ואני מסתכל על זה, ואני אומר, רגע, בזה אתם לא, זה לא נכון, וזה לא נכון, וזה, אבל לפחות הייתה כתבה יחסית רגועה. לפני זה הייתה כתבה שאני חושב ש... אני לא זוכר אם דיברתי על זה בתוכנית, אבל... הייתה כתבה על איזשהו משחק ש... קיצונים ניאו-נאצים או משהו פיתחו, שאתה משחק בו חיילי אס-אס במחנות השמדה וכן הלאה, ואז כאילו, אתה יודע, זה כתבת מורל פאניק כזאת, ואז באמצע הכתבה הם מכניסים... דקה וחצי על משחק הקלפים החברתי, סיקרט היטלר. ואני כזה, אני רוצה לבוא לשם ולדפוק להם פטיש בראש, כי מה הקשר, המשחק הסטירי הזה, שמלכתחילה מיועד להגחיך את הפשיזם, עם הדבר הזה השני שדיברתי עליו. כאילו, תעשו 5 דקות של תחקיר. פליז.
כן. אז זהו, אז פה זה קצת שונה, כי חדשות פה מתחלקות בגדול לחדשות מקומיות וחדשות כאילו נשיונל. אז בחדשות מקומיות, שנגיד, אני להתיר, תלוי איפה אתה גר, כן, אבל נראה לי שברוב המקומות, רוב האנשים צורכים דווקא את החדשות המקומיות יותר מהנשיונל, אז בחדשות המקומיות כמעט אין כלום על משחקים, כאילו זה לא מעניין אף אחד, ובחדשות כאילו הארציות, כאילו רק דברים מאוד גדולים יגיעו לשם, נגיד, שלא יודע, בניו יירס איב, שנינג'ה הסטרימר הלך לנהל את האירוע של הבולדרופ בטיים סקוואר, אז כאילו זה תפס חדשות ארציות, ואמרו, אוקיי, מי זה הדבר הזה? מה זה סטרימינג? מה זה פורטנייט? כמה כסף עושים מזה? כאילו, זה ברמה כזאת, אבל כאילו יצא אפיק לג'נדס, לאף אחד לא אכפת, אף אחד לא יודע מה זה, אף אחד, כאילו שתבין ש... יש פה, כאילו, אני חושב שדיברנו על זה בפרק האחרון של שורפים שהיית בו, שבממש 5 שעות מכאן, בעוד חודש הולך להיות הגמר של אליפות ארצות הברית בליג אוף לג'נדס, הולכים למלא אולם, 10,000 איש. כאילו, אין שום סיכוי שזה יתפוס כותרות בחדשות, אולי בחדשות המקומיות של סנט לואיס, אבל לכאן, כאילו, איפה שאני גר, זה לא יגיע. ובחדשות הארציות בכלל אף אחד לא אכפת. אז כאילו, זה ברמה הזאת, לא, גיימינג, לא חושב שזה תופס יותר מדי כותרות, אלא אם כן יש משהו איזה סנסציוני שקורה.
טוב, בישראל כל החדשות זה מקומיות, אין דבר כזה.
כן,
נכון. כל הארץ זה מקום אחד.
וזהו, ואם, אתה יודע, מה שמייצר קליקים ואייבול זה לטלוויזיה, כאילו, אתה יודע, יש פורטנייט, בוא נמצא ילד שמת מפורטנייט ונעשה על זה כאילו, אתה יודע.
כן, משהו כזה. זהו, אז בשביל אנשים שכל מה שהם צורכים זה את הברמה הזאת של הידיעות בתקשורת, אולי הם לא יודע, כי זה נגיד, זה כן לפעמים עולה באתרים כמו, כאילו באתרי חדשות כמו ניו יורק טיימס ופורבס ודברים כאלה שהם כאילו נחשבים יותר מיינסטרים. אז זה חדר נהדר, כי אנחנו שוחים בזה כל יום, אנחנו מכירים את הטענות, כי אנחנו רואים את זה שוב פעם כלפי כל כמעט כל משחק שיוצא, כאילו אפקס לג'נדס יוצא עם צוות של שחקנים, של דמויות שהם people of color וזה, אחד מהם הוא גיי וכן הלאה, ואז יש את הרם הרגיל סביב זה, ואנחנו כבר רגילים לכל הדברים האלה, אבל רוב אנשים לא רגילים, עדיין, כאילו, לא רגילים לכל הדברים האלה, וכל פעם, כל פעם שמשהו כזה עולה, זה כאילו, בקטע של ביג דיל. אז חדר כזה, בשביל מי שלא מכיר, לקרוא על סוגיית השימוש באלימות, לקרוא על ייצוגים, זה לא רק לקרוא, גם לשמוע וכן הלאה. זה מרשים, לדעתי. ואז, באותו... לא בדיוק באותו נושא, כאילו לא עד כדי כך כבד, אבל גם בקטע של לחשוף אנשים את דברים שהם לא מכירים, היה אחרי זה אולם זה, זה, מעגל שלם. זה נראה כמו מעגל, תכלס היו לזה קירות, אבל כאילו, חצי אחד שלו היו ספסלים, והחצי השני זה היה פשוט מסך וידאו ענקי, וכל משהו כמו שתי דקות היה כמו מיני כתבה כזאת על נושא. וכשאני נכנסתי היה שם, הנושא היה יוצרים במיינקראפט, ספציפית כאילו יוטיוברים. וזה הציג כאילו, שוב, דברים שאנחנו פחות או יותר מכירים, הבן אדם שבנה מודל של האנטרפרייז בתוך מיינקראפט, בן אדם שבנה סירקט בורד בתוך מיינקראפט, כל מיני דברים כאלה. היו שם גם כאילו לא רק דברים בסדר גודל הזה, היו שם גם את הדברים יותר מצחיקים, את, נו, איך קוראים לשני החבר'ה מהיוקאסט, לואיס ו...
אני מכיר את השם.
כן, לואיס ולא זוכר איך קוראים לשני, אז שני החבר'ה מהיוקאסט היה את אחד הסרטונים שלהם שהם משחקים ביחד דברים כאלה, אז היה את התופעה הזאת של יוטיובינג של מיינקראפט, ואז היה מה שאני שלחתי לך, אי-ספורטס, כאילו קטע של לשדר משחקים לשם הצפייה שלהם, אז היה דגש על League of Legends, והראו כאילו גם מהצד של הסטרימים, וגם של הצד ממש של האולמות. כן.
אני רוצה להגיד לך שבקטע הזה קראו שני דברים מאוד מעניינים ששמתי להם לב השבוע. יש אולם קולנוע, איפה שאני גר, כאילו אולם קולנוע, כאילו לא מקומי, משהו של רשת, של IMC, כאילו רשת די גדולה, שמה שהם הולכים לעשות, ביום של האליפות ארצות הברית, הם הולכים לסגור אולם קולנוע וכאילו מוכרים כרטיסים כדי לשדר את זה על מסך קולנוע. זה נראה לי מגניב. הלוואי, הלוואי, הלוואי שאני לא אצטרך ללכת לשם, כי אני יכול ללכת לאירוע אמיתי, אנחנו נדע ביום שלישי הבא, כי הבנתי שכל הכרטיסים הולכים להימחר תוך 10 דקות, אז אני הולך לעשות ריפרש, הולך לעשות ריפרש כמו מטורף. אז נראה מה יצא עם זה. ויצא עכשיו סדרה תיעודית של נטפליקס, שקוראים לה, נראה לי עוד 3 days before, 7 days before, זה על כל מיני אירועים נורא גדולים, שמפיקים, ומראים, נראה לי קוראים לזה 7 days before, משהו כזה, שזה מראה כאילו את השבוע לפני שמשהו נורא, כאילו שאירוע נורא גדול קורה, נגיד יש את המסעדה, שזכתה בכוכבי מישלן, והם זכו במסעדה הכי טובה בניו-יורק.
7 days out.
כן, 7 days out, זהו. אז יש את המסעדה שזכתה בכוכבי מישלן, במסעדה הכי טובה בניו יורק, או בעולם, או שטות כזאת, והם עכשיו שיפצו אותה, וכאילו מה קורה שבוע לפני הפתיחה. אז זה שיש נגיד השבוע אופנה בפריז, מה קורה שבוע לפני. אז זה נראה, כאילו זה נראה...
כן, והפרק, אז אתה מגיע לזה שהפרק האחרון של העונה הזאת זה League of Legends.
כן, וזה מגניב, כאילו, אף פעם כאילו לא ראיתי מה קורה מאחורי ההפקה של אירוע אי-ספורט, ואתה רואה כאילו מה יש שם מאחורי הקלעים, וכאילו...
לא ראית את הדוקומנטרי של Heroes of the Dome מלפני שנתיים?
כן, ראיתי, זה גם היה טוב. ראיתי כמה דוקומנטרים טוב. אם אתה רוצה דוקומנטרי טוב על אי-ספורט, תראה את... יש דוקומנטרי שממש יצא לא מזמן של דוטה, של וולדס, כאילו של האינטרנשיונל האחרון, שקוראים לו True Sight. ממש 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 מגניב. ואתה רואה כאילו... כאילו זה אירוע מגניב, אולם מלא וזה וזה וזה, ואז בין, כאילו בין המשחקים, כאילו זורקים אותם החוצה מהאולם והם מאשנים בחוץ. כמו זה, לא, אבל זה כאילו שחקנים שהולכים לעכשיו להרוויח איזה 2 מיליון דולר כל אחד, והם זרקו אותם מחוץ לאולם עם כל מיני תיירים שאף אחד לא יודע מי הם בכלל.
כן.
זה די משעשע. אז גם זה דוקומנטרי נחמד. זה יגרום לך להתעניין בדוטה, אבל אני לא... אנחנו צריכים לדבר על אוטו-צ'ס מתישהו באמת. יצא לך לשחק אוטו-צ'ס?
לא, אבל זה לא נושא שהפרק הזה. במבה שתהיה פה, אתה מוזמן לדבר על אוטו-צ'ס.
אני לא מתכוון לשחק... רגע, אתה יודע את החוקים של זה? כי אני לא התעמקתי בזה בכלל.
לא, אבל אנחנו לא מתכוונים להמשיך לדבר על זה עכשיו.
טוב, תתקדם, קדימה. כן, פתחת פשוט את League of Legends, אז יצא כל הזה. המרוצה. קדימה.
זהו, אז היה את הפיצ'רט הזה על League of Legends וסטרימינג. אני לא נשארתי אחר כך, אבל כשעברתי בין החדרים, אז היה שם, השידור הבא שהיה, זה היה לקוספליירים, ספציפית של Overwatch, אבל כאילו...
ברמה,
כן, ברמה של השקעה בתחפושות ודברים כאלה. אז... אתה יכול לשבת שם, אם אני לא טועה, כל לופ כזה זה משהו כמו רבע שעה עד שמסיימים את כל הנושאים, ואולי קצת יותר, ובאמת, כאילו, שוב, אני חוזר לזה שזה לא, אני נורא נהניתי ונורא התלהבתי, אני כל פעם, אני נהנה לראות כשלוקחים את התחביב הזה ומעבירים אותו כאילו לעולם האמיתי. כל פעם, נגיד, יש סדרה בנטפליקס, סדרת קומדיה נורא חמודה שנקראת One Day at a Time. והסדרה עוסקת בהמון נושאים כאילו עכשוויים שמעסיקים בני נוער, אז גם בזהות מגדרית, בזהות מינית וכל מיני דברים כאלה, וכל פעם שאני ורן מדברים עליה, כי שנינו נורא אוהבים אותה, אני קורא לזה נושאים של האינטרנט. כי מבחינתי זה לא נושאים שמדברים עליהם ביום יום, זה נושאים שמדברים עליהם באינטרנט. אנשים שאני פוגש ברחוב לא מדברים על, לא יודע, על ג'נדר פלואיד ועל ייצוג אתני, ואנשים היחידים שאני מדבר איתם על הדברים האלה זה ברמה ברמת היום יום נקרא לזה, זה לצורך העניין אנשים שמתעסקים במשחקי תפקידים בארץ, אז אנחנו רוצים לעשות משחקים שהם יותר אינקלוסיביים, אז אנחנו מדברים על זה, דברים כאלה. אבל אני לא אבוא לעבודה ואני אתחיל לתת להם בראש על כל הבדיחות הסקסיסטיות הפגות שהם אומרים כי לא יודע, כי יש איזשהו סטטוס קבוע שדברים בעולם האמיתי הם אחרים. אז
למרות אני יכול להגיד לך שלא בעבודה הקודמת שלי, בזאת של לפני, כאילו זה גם היה מין, כאילו זה אמנם היה כאילו אזור, זה גם היה סטארט-אפ וזה גם היה כאילו מקום שיחסית אנשים, כאילו אנשים מהאינטרנט, אבל לא ממש, וניסיתי להסביר להם מה זה מובה, וזה פשוט יצא מביך. אנשים, הם לא מחוברים לזה בשום צורה.
זה כמו כל פעם שאני מנסה להסביר לאנשים מה זה הספרים האלה שאני מוציא לאור. אבל לי זה בדרך כלל כאילו, חצי דרך זה להגיד להם, אתם יודעים מה זה, הם מבוכים את הקונים, ואז הם אומרים כן, אבל הם לא באמת יודעים, אבל לפחות יש...
זה הדבר הזה שמושך ילדים לקט השטן.
בדיוק, כן. זהו, אז באותה הצורה, כל הדברים האלה בסרטונים, וכל הדברים האלה כאילו, זה מלהיב אותי ברמה של, זה הדברים האלה שמבחינתי הם החיים שלי, אבל עדיין איפשהו בראש הם נתפסים לי כדברים של האינטרנט, וזה מלהיב אותי לראות את המוצגים ככה, ואני חושב שבאמת אנשים שפחות מכירים ופחות יוצא להם להיחשף, זה יכול להיות דבר מאוד, מאוד מרשים.
יצא לך לראות תגובות של אנשים שהיו איתך בעיה, כאילו באותו חדר על הדברים שם?
יצא לראות את התגובה של האישה שבטעות נכנסתי בה כי רציתי לצלם משהו ולא שמתי לב שמישהו עומד מאחוריי.
אוקיי, קורה לכולנו.
כן. לא יודע, כאילו, היו שם מלא אנשים, כאילו, כשאני נכנסתי למוזיאון היה תור ממש ארוך בשביל לקנות כרטיסים. אני חושב שכל מי שעמדתי בתור קנה כרטיסים כמעט רק לתערוכה הזאת. כל הזמן שהייתי שם, החדרים המפוצצים, הווידאו של בלאדבורן, אנשים עמדו שם מרותקים מול הווידאו של בלאדבורן. גם זה, גם Last of Us, גם Journey, זה שלושת המשחקים שמשכו הרבה מאוד קהל. בחדר וידאו כל הספסלים היו מלאים, אז מבחינת זה משך, אני לא יודע להגיד לך כמה אנשים האלה היו כאילו in the know מההובי וכמה לא, אבל לא יודע, לא, זה לא, אתה יודע, זה גם לא ישראל וזה גם לא ארצות הברית, זה לונדון, זה בריטים, זה כולם שקטים ומנוסים כמו שצריך.
כן, לא, יש משהו נחמד, אתה יודע, בלראות את התחביבים שלנו, אגב, זה מדהים אותי שאנחנו בבואכה 2020, והדבר הזה עדיין נחשב כאילו פרינג', כאילו, אתה יודע, כאילו, זה צריך להיות המיינסטרים, אבל זה כאילו לא. וכאילו, זה כאילו די מוזר בעיניי, נגיד אני רואה פה אנשים הולכים למשחקי בייסבול, וכאילו הייתי באחד כזה, זה הדבר הכי משעמם שהייתי בו בחיים שלי, כמעט. כאילו, יש שני דברים משעמם שהייתי בהם בחיים. יש את זה, בייסבול, שלוקח 2,000 שנה ואף אחד לא מצליח בכלל לחבוט בכדור, והייתי במרוץ מכוניות שקראו לו, אני לא ידעתי לפני שנכנסתי, כאילו היינו בדייטונה, ודייטונה זה מין בירה כזו של מרוצי מכוניות, והיה מרוץ שנקרא שרפי 500. אמרתי, סבבה, בוא נלך להיות מרוץ מכוניות. זה 500 הקפות. כאילו,
What did you think the 500 means?
לא יודע, זה נשמע, אתה יודע, נשמע כמו משהו של מירות מכוניות, 500 כמה שאני יודע מה. וואו.
500 מתחרים.
בקיצור, אנשים הולכים לזה, הם בכלל לא מסתכלים על מה שקורה, אלא אם כן יש איזו תאונה, והם כאילו באים לשם לשתות בירה ולאכול כאילו אוכל, סבבה, אני יכול לעשות את זה, אתה יודע, לא יודע.
כן, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע שגם, כאילו, אם אתה מסתכל על דור מתחתנו, אני לא רוצה להגיד רוב, אבל הממצאים לגבי השכבת גיל הנמוכה שמשחקת פורטנייט, משחקת פורטנייט בשביל הרובד החברתי, זה בדיוק אותו דבר.
כן, קראתי על זה, זה היה די מגניב בעיניי, אבל עדיין, אני לא מאמין שהספורט המתשעמם הזה זה מיינסטרים וכאילו גיימינג פחות.
זה רק, כן, אבל זה רק סוגיה של זמן, חכה שיעבור דור. גיימינג כבר יהיה תחביב ליבה, ולא... אני לא אומר את זה כי אנחנו בתחביב, אני אומר את זה מבחינת מספרים, גם מבחינת מספרי הכנסות, גם מבחינת מספרי שחקנים. אין לי שמץ של מושג כמה אנשים משחקים בעולם סוקר או משהו, אבל יש לנו איזה 200 מיליון איש שמשחקים במשחקי וידאו הפופולריים, אז צריך, it's need to count for something. זאת ההערכה שלי בכל אופן.
לא, זה מה שמעניין אותי באי-ספורט, כי אתה יודע, כאילו, לא יצא לנו להיות באזור שספורט, כאילו, פיזיקל ספורט, התחילו להתמסחר ולגדל את כל המערכות נכון. התומכות של עיתונים ותקשורת ופרשנים, וכאילו, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים
כן,
את
העשייה גם...
שממש גדלת מאפס, זה נראה לי מגניב.
גם גדלה מאפס, וגם זה דפוסי זמן הרבה יותר קצרים, תחשוב כאילו, עזוב מכוניות, עזוב מרוצי מכוניות, כן, אבל כל הספורט העכשווי, זה ספורט שיש לו היסטוריה של 200, 300, 400 שנה.
כן.
כאילו, מייל לפוטבול אמריקאי, לא, עזוב ספורט אולימפי. מייל לפוטבול אמריקאי שהתפתח מרגבי, אבל כאילו סוקר, טניס והוקי ודברים כאלה, זה משחקים שיש להם היסטוריה של מאות שנים.
אז כן, בקרוב גיימינג, האמת שלי, זה יכול להיות נחמד.
זהו, אז החדר האחרון, כמו שאמרתי, היה חדר של מייקרים, של אנשים שאם אתם לא מכירים את המונח מייקר, זה עניין של לפתח דברים פיזיים, בדרך כלל בשילוב של אלקטרוניקה, אז היו שם כל מיני מכונות ארקייד שאנשים בנו בעצמם ודברים כאלה. פחות עניין אותי, אז קצת דילגתי.
אני יכול לספר לך שבזמן שאתה היית בלונדון, אפרופו מייקר, לקחתי רסברי פאי וחיברתי לו מין פאנל של נורות לד, והכנתי עם מין מנורת לילה, שמתחילה כאילו כחול בלילה, וכי אתה מכוון כאילו אלארם טיים, וככל שזה מתקרב לבוקר, אז זה כאילו הופך לכחול, סגול, כתום, צהוב כזה, כאילו זריחה. עכשיו, זה היה מגניב והכל, אבל אז כאילו היו לזה, אתה יודע, זה תוכנה, אז היו לזה באגים, אז כאילו תפסתי את עצמי, אמרתי, מה אני עושה? אני מתקן באגים במנורה, כאילו, למה אני עושה את זה לעצמי? אז זהו, זה היה סיפור מייקר שלי ממש לפני שבוע. אבל
יפה מאוד.
אבל כשזה עובד, שאני לא צריך לתקן באגים במנורה.
כן, אני כרגע בטעות לחצתי על לוגאוט מהבטלנט שלי ואני עצוב. זהו, אז...
רגע, כאילו סיימת להוריד דסטיני?
לא, זהו, שעשיתי, כשהתקנתי את OBS, עשיתי פוז להורדה, ועכשיו היא תקועה ב-initialized, אז אמרתי, אוקיי, אני אצא מהבטלנט ואיכנס לבטלנט מחדש, ואז בטעות לחצתי לוגאוט.
שמע, זה יפה שהמחשב שלך בכלל מסוגל להחזיק הקלטה, וכאילו להוריד משחק בו זמנית שלי, פשוט המשחק אוכל לי את כל הבנדוויט, ואז נגמר.
אבל הקלטה מקומית לא לוקחת בנדוויט.
לא, אנחנו לא משדרים את זה?
לא, אמרתי לך, אני אשר הקלטה מקומית.
אז אני יכול לקלל עכשיו ואז תוריד את זה או שאני אעשה לך את המידה?
לא, נראה לך שאני עושה דברים כאלה.
סתם, אני גם לא מקלל אף פעם, אז כאילו.
בטח שאתה לא מקלל. בכל אופן, לסיכום.
באמת שלא.
לסיכום?
נו.
לא הייתי צריך להביא אותך, הייתי צריך להביא את ערן. ערן היה מהנהן כל התוכנית והיינו מסיים ב-20 דקות.
גם יש לו, כן, גם לערן יש קול הרבה יותר טוב משלי בהקלטות.
זה כי לערן יש ניסיון של אוטוטו, לא יודע, מעל 10 שנים להקליט דברים.
לא, פשוט הוא נולד עם קול יותר טוב. הוא וגיא ביטון, אני אומר לך, אני רוצה לקחת את הקול שלהם ולהשתיל אותו.
אוקיי, זה לא מטריד בכלל. אולי המסקנה היא שצריך לגור באירופה בשביל שיהיה לך כל
נעים. או שתמחק את זה בפוסט, או שלא תספר להם על הפרק הזה, אז הם לא יאזינו.
אני לא אעשה אף אחד מהדברים שהצעת.
ברור שלא.
בכל אופן, אז זה היה זאת הייתה התערוכה הזאת, ולסיכום, אני רוצה לספר על משהו שהוא כאילו gaming adjacent. אתה מכיר את סדרת Uncharted?
מכיר, לא שיחקתי, כי זה לקונסולות לדעתי.
זה נכון, זה לא מה שאתה לא צריך לראות אותה, כי זה סדרת משחקים אחת מהטובות ביותר בהיסטוריה. קיצור, בסדרת Uncharted, הגיבור שלנו, נייתן דרייק, הוא ואח שלו החליטו, אני לא אספיילר את כל הסדרה, אבל החליטו כתוצאה של סדרת השתלשלויות, שהם המציאו לעצמם שהם צאצאים של האקספלורר, English Explorer, Sir Francis Drake, שעשה מסעות מסביב לעולם, ובסופו של דבר מת, איך קוראים לזה? ארון קבורה שלו, הושלח אל הים. אז כל הסדרה מתחילה מזה שנייתן מגלה את מקום ההימצאות של ארון הקבורה שלו, וזה מתחיל שם. בכל אופן, במציאות לא מצאו אי פעם את ארון הקבורה של פרנסיס דרייק, אבל בלונדון, על הסאוף בנק, בקרבת הבור מרקט, יש ספינה, הספינה הזאת נקראת The Golden Hind, והיא ממש כאילו, הספינה עצמה נמצאת שם, אני מניח שחלקים מן המשוחזרים, אבל זאת הספינה. וזאת הייתה הספינה שפרנסיס דרייק יצא איתה לשתיים מהמסעות שלו, ואני לא ידעתי מזה, ואני כזה, אוקיי, אני רואה למפה, יש פה משהו שנקרא גולדן הייד, אנחנו הולכים כזה לאורך הסאב בנק, מטיילים, ואני רואה את הספינה, ואני ניגש ללוחית ומתחיל לקרוא, ואז אני רואה, פרנסיס דרייק, ואני כולי מתלהב ומצלם וזה, וזה היה מגניב. ואז הייתי, כמה ימים אחר כך, היינו בגריניץ', ובגריניץ' יש את המוזיאון הימי. ואחת התצוגות בו מראה, אני לא זוכר ספציפית באיזה תצוגה זה הייתה, אבל זה היה כאילו מחולק לשייט ימי באוקיינוס הפסיפי, שייט ימי בכתבים, ושייט ימי באוקיינוס האטלנטי וכן הלאה. ואז באוקיינוס האטלנטי יש לך שם תצוגה, ויש לך שם את כל ה... יש לך שם חלק של התצוגה שמראה את ה-Golden Age of Piracy וכאלה, ואז יש שם ארון, וכמעט כל הארון הזה מוקדש למוצגים של פרנסיס דרייק. יש שם את היומן שלו, ומפות שהוא סרטט, וכל מיני דברים כאלה. קיצור, התלהבתי עד מעל הראש. אז זה... ואז אמרתי גם לאיראן, וגם לעוד חברה שפגשתי שם, במהלך הטיול, שצריך לעשות, ואולי יש דבר כזה, Gaming Tour of London, עם כל מיני דברים שיש לך במשחקי מחשב, או שקשורים לסיפור של משחק מחשב, או אתרים שאתה מוצא במשחק מחשב, ואז כאילו אני חושב על זה, ואוקיי, פשוט ניקח את כל Assassin's Creed Syndicate, ופשוט נטייל לפי Assassin's Creed Syndicate, לפי כל מה שיש.
כן, יש לך את זה, וגם נראה לי Dishonored בנוי במין חברה לונדונית.
כן, אבל זה לא ריאליטי, זה עולם פנטזיה שמבוסס, זה לא אותו דבר.
בסדר, אתה יכול לראות להם, אתם רואים את הביוב הזה, זה הביוב שהוא מ-Dishonored התחבא לפני שהוא קפץ.
לא, נו, זה לא אותו דבר. אז זהו, זה היה ה-Gaming Tour of London שלי.
מגניב, מגניב, אתה, האמת שעשית לי חשק ללונדון מתישהו, חבל שזה כזה רחוק.
תשמע, אתה קופץ מעל האטלנטי ואתה מגיע.
כן, across the pond.
בדיוק ככה, זהו. אז כאן נסיים את הפרק הזה, שהיה חצי קשור לנושא, וחצי עומר ואביב מקשישים על דברים אחרים.
אני חושב שזה כאילו התמה של כל פרק שלנו, כאילו איך שזה מתחיל באקספוזיציה נורא ארוכה, איזה חצי שעה של תוכן, כאילו שבדרך כלל אתה מדבר, ואז עוד חצי שעה של ההפך מאקספוזיציה.
כן, טוב, זהו, אנחנו נסיים את הפרק כאן.
מה זה ההפך מאקספוזיציה?
אינטרוזיציה?
סופר פוזיציה.
וואי, תסתום כבר, קיצר.
כן, יאללה, שחרר אותי, אני רעב.
אני מנסה לסיים, אתה לא נותן לי.
קדימה, קדימה.
כן, אז כאן אנחנו נסיים. את הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר isl.me, כולל קישורים להרשמה בכל מקום שבו אתם מזינים לפודקאסטים, ועכשיו גם בספוטיפיי. זהו, בשבוע הבא נחזור לתוכניות רגילות. ועד אז, להתראות!
יאללה, ביי!